על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
ביום שבו אבא שלו מת לו בידיים, ממש בידיים, אהרון גבע היה רק בן 16, והוא הבטיח לעצמו שהוא לעולם לא יתפס שוב לא מוכן. מאז, הוא מסביר לי, אני חי בנילונית, אני מרקר מהלך, ו-90% מהחיים שלי מוקדשים לניסיונות לשלוט בכל משהו בלתי נשלט. 18 שנה לאחר מכן, אהרון הוא במאי ותסריטאי ועורך, שעושה המון דברים וכולם מצחיקים, מהפינות בתוכנית של גיא פינס ורועי ברנתן וגיא זוהר, ועד לסדרה המצוינת חנשי והסרט המצוין ברכה, שהוא ביים ביחד עם שותפתו ליצירה מיקי טריאסט. וממרחק הזמן הזה, הוא גם מבין שייתכן שדמות הנבל הנורא שהוא הצמיד לאביו, הצייר והקומיקסאי דודו גבע, הייתה במידה רבה המצאה שלו, ושכן כן מותר לו גם להתגעגע אליו. נתחיל בדבר הכי דרמטי שאני יודעת על מותו של אבא שלך, וזה שאתה היית איתו.
מתחילה בקלים.
אני מתחילה בקל.
את מתחילה תמיד בשטחי ובקליל וב...
ומתקדמת לאט.
מה אני אגיד על זה? אני אגיד על זה שאת יודעת, בעצם.
כן.
קראת. אין לי משהו, זה לא השתנה מאז.
כן.
זה אותו סיפור. כן, אני הייתי שם. זה היה בבית שלו, ההורים שלי נפרדו ממש זמן קצר לפני שאבא שלי עבר לדירה הזאת. רגע, אני מנסה לשחזר את האירועים נכון.
בן כמה היית?
הייתי בן 16, וברזתי מהלימודים, כמו תמיד. אצל אבא שלי לא באמת היה סידור למיטה, לילד. ישנתי במיטה, ישנתי עם אבא שלי במיטה,
כן.
בגיל 16. זה, אולי זה הפרט היחיד שלא כתוב, שאת לא יודעת. ובבוקר הוא לא היה שם, והוא הלך, יצא לו בדיוק חוברת. היה לו פנזין, שדיעבד גילינו שכל הכסף שלנו הושקע בו.
פנזין זה דבר שנמכר?
תני לי להגיד לך לא. לא. אבל זה דבר שעולה. עולה בדיעבד בירושה. הוא חזר מהמחירה, הוא השאיר חוברות בתולעת ספרים, בכיכר רבין, שאוט אאוט, תולעת ספרים. ואני בדיוק עבדתי על, הכנתי לו, עמד לצאת לו ספר של כל המדורים מהעיר של שתיקת הברווז, אז אני הייתי צובע לו מדורים, ואז צורב דיסקים, היו אז דיסקים. אז שרפתי לו דיסקים, והוא הגיע הביתה, והוא לא הבין למה משהו לא עובד, ואני התעצבנתי נורא. וצעקתי עליו. ואז הוא מת. בגדול, ואז הוא מת. בקטן, רבנו, ואז הרגשתי את הכיסא שלי הולך אחורה. כאילו הכיסא, ישבתי הכיסא מחשב, והרגשתי את היד שלו, תפסת לי את הכתף, ואז נפלתי אחורה קצת, ולא הבנתי מה קורה, ואז ראיתי שהוא... בעצם חוטף את כף לב, אבל הוא לא מת מהכף. אני חשבתי שהוא צוחק. אני חשבתי שהוא עושה עליי צחוק. בן אדם מצחיק, זה הגיוני.
וזה לא היה בטח נדיר, בדיחות מורבידיות, נכון?
לא, הוא תמיד חיכה מוות, כסיסה, כל הסוגים. זה היה הכי אלבורט, את יודעת, כאילו זה היה השקעה מאוד רצינית בגג, חשבתי. רק אחרי כמה שניות הבנתי שזה לא בצחוק, אבל הוא קם, כלומר הוא קם ודיברנו על זה.
באמת?
כן, היו כמה דקות שבהם היום אני חושב שהיינו צריכים ללכת לבית חולים, אבל המוח גיל 16 שלי חשב, בוא אני אביא לך כוס מים ותנוח קצת, אז הוא נח קצת ואז הוא מת.
ממש ככה?
כן. כאילו כמה, ממש כמה דקות אחרי. היו לו שני תקפים מאוד 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 חריפים. פשוט אחד קצר ואחד פטלי. וככה זה קרה. אני הזמנתי אמבולנס. אמבולנס הגיע, פרמדיק אמר. ואז שמנו אותו בבית קברות.
הפרמדיק אמר לך במקום שהוא כבר לא חי?
לא. בזמן מאוד 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 קצר, שמרגיש מאוד 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 ארוך, אני התקשרתי גם לאמא שלי ולאחותי, והם הגיעו, והם ניסו להחיות אותו הרבה זמן, וזה לא הלך. מה שמדהים אותי בזה, אפילו שאני חושב שזה סיפור מאוד מאוד נפוץ, זה שאף אחד מאיתנו לא שקל את האופציה של מוות בזמן הזה שמנסים להציל אותו. כלומר, הדיבור שלנו במשפחה, אני, אמא שלי ואחותי, היה איך אנחנו מטפלים בו. כלומר, כולנו עוזבים את העבודה שלנו, ומתגייסים, וכולנו זה, ואנחנו נטפל בו, ואחותי תגור איתו, ואנחנו נהיה כולנו כאילו באופרציה הזאת. כשתוך כדי אנחנו במין, זה לא אדרנלין, אולי זה אדרנלין. כאילו היינו היי, היינו באיזה היי של מחשבות על העתיד שבו הבן אדם חי, ואנחנו עוזרים לו. וכשהודיעו לנו שהוא מת, זה היה שוק. כאילו, הוא לא קרס לפני שנייה, ויש פה שני פרמדיקים, ואנחנו שומעים צלילים של תח, כאילו.
כל הדבר הזה, אנחנו מדברים על...
דקות.
אה, כולל כל תכנון העתיד, והמחשבה שאולי הוא יהיה נכה וזקוק לסיוע, כן. וכל הדברים האלה.
כל הדבר הזה מרגיש כמו יום, אבל הוא... אני לא יודע, פחות מחצי שעה, אני לא יודע, משהו מאוד 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 קצר. היה גם זמן קצר ארוך שחיכיתי שכולם יגיעו, כלומר שהייתי לבד. גם הפרמדיקים וגם משפחה שלי, ובשלב הזה רצתי בין השכנים ודפקתי בדלתות, וצילקתי כמה אנשים לכל החיים. חשבתי להתנצל לפני כמה שנים. אמרתי, כאילו, אולי אני אמצא אותם, אבל אני ממש מפחד שעצם השם שלי יעשה להם פוסט-טראומה, כי הם בעצם ראו גופה, כאילו, בלי שהיה להם בחירה, כי הם רצו לעזור לילד
במצוקה. עד הפקת בזדות של השכנים, וביקשת שיבואו אליכם לדירה?
כן, הייתי צריך עזרה. כן, אחת ננתה, אחת הייתה בבית. עוד סיבה לא להיות פרילנס, חברים, אתם בבית, ופתאום דופקים לכם בדלת ואתם רואים גופה.
אבל תאר לך שהייתה מצליחה לעזור.
היא נכנסה לעוד יותר פאניקה, אנחנו שנינו פשוט היינו, דלקנו אחד את השני בחרדה.
כי זה היה מאוד מאוד לא צפוי, נכון?
לא צפוי וצפוי מאוד בבת אחת, כאילו...
למה?
אבא שלי היה בן אדם נורא 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 לא בריא.
בן כמה הוא היה?
אני אומר את זה תוך כדי שאני שותדה את קולה. הוא היה בן 54.
יש לי גם יותר גרועים מדי את קולה.
אני אגיד, זה הדברים שאבא שלי עשה. זה הדברים היותר גרועים. כן, הוא חי לא טוב, הוא עבד יותר מדי, עישן, הרבה דברים, והוא אכל מעט ורע. מעט מאוד ורע מאוד. חומוס. הרבה.
זה נחשב דבר טוב ובריא ומלא חלבונים ו...
כשזה הדבר היחיד מלווה בפיתות חריף, ואתה יודעת, זה לא נראה לי תזונה טובה, והוא לא נבדק בחיים. זה בן אדם שלא עשה בדיקת דם אחת.
איך אתה יודע?
כי אני מכיר את האנשים שמכירים אותו. אנחנו כולנו ליווינו אותו כל השנים, כלומר, אף אחד לא ראה אותו הולך לרופא. והוא גם מאוד התגאה בזה. לא ידעתי לדעתי בזמן אמת, אבל בדיעבד אני... אמא שלי ידע, נגיד. אחותי ידע, אחותי הייתה מאוד מאוד קרובה אליו. לא, ראיתי אותו הולך לרופא, מדבר על רופא, הולך לבדיקה, הוא בן 54, אבא שלו מת מתקף לב. נהוג ללכת להיבדק, אבל הוא אהב לא להיות בריא. וזה בעיה, כשמישהו אוהב לא להיות בריא, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם זה. כאילו...
ומה זה אומר, אוהב להיות לא בריא?
יכול להיות שמי שמרו את זה והסנאו אותי. אני חושב ש... א', הוא אהב לעבוד נורא קשה. הוא עבד נורא קשה, הוא לא נהיה לוז של בן אדם רגיל, של סידורים אפילו. אז כשכל החיים מתנגזים לעבודה, בכלל לא עולות מחשבות של ללכת לרופא. אבל גם, אני חושב שהוא נהנה מחיים רומנטיים של אמן, שחי בעיר גדולה, שיש לו סטודיו בבית, שהחיים שלו הם האמנות שלו. האנשים שהוא הריץ הם אנשים, איך אני אגיד את זה, דפוקים? דפוקים נגיד? משהו בזה קצת זלג לחיים שלו. הביוגרפיות של כל האמנים שהוא הריץ וראה את עצמו אחד מהם.
אנחנו מדברים על אנשים שחיים, או שאנחנו מדברים על דמויות
אתולוגיות? לא, הוא מתים מהמאה ה-19. אולי הוא לא רצה ללכת לרופאים, כי הוא היה בראש שלו במאה ה-19. אני חושב שפשוט הייתה לו איזו טוטליות כזאת, שמנעה ממנו דברים יומיומיים, משעממים, מדכאים, כמו ללכת לרופא. הוא עדיף ללכת לאירוע מכירת קומיקס של ילדים. או ל... אני לא יודע. לא כל כך יצא מהבית המון.
כי כל הדברים שאתה אמרת, אמן שחי את האומנות שלו, ויש לו סטודיו בבית, והוא עסוק בזה, וזה ממלא אותו באמת מהצד, זה נשמע נורא מעורר קנאה.
זה נורא מעורר, זה מגיע עם מלא מינוסים. בטח לילדים. הילדים מקבלים מינוס גדול מאוד.
כי ילדים זה החיים הרגילים.
ילדים זה חלק משגרה משעממת ודברים שלא צריך לעשות כשאתה אמן. אבל מעבר אלינו, אני חושב שכאילו, אני חושב שהוא באמת היה מאושר לעבוד, ליצור. הכמות, הדברים שהוא יצר היא אינסופית, וזה רק הדברים שיצאו. כלומר, הדברים למגירה הם פי 20. פשוט היה בן אדם יצרן ופעלתן, ושהמוח שלו קודח, ואני לא רואה איך במוח הזה נכנס לשמור על עצמך. זהו, אני לא חושב שזה חלק משגרת יומו. זה בהחלט חלק מהשגרה שלנו מאז שהוא מת, להיבדק ולחיות בבתי חולים.
אחותך נהייתה אחות.
אחותי אחות. היא גם מלווה אנשים למותם, כלומר יש לה איזה תיקון / שריטה. אני חולה קרון, יש לי מחלה, שכמובן היא נפשית בעצם, מחלת מעיים, אז אני כל הזמן בבדיקות, וגם אני בודק את הלב שלי בצורה אובססיבית. הייתי אומר אובססיבית. אני הבן אדם הצעיר ביותר ללכת לכל הבדיקות שאני הולך.
כי גם סבא שלך מת מזה.
זהו, אני יודע את הלימיט שלי, כן. וכל שנה, כל דור קופצים 10 שנים. אז אצלי זה אמור להיות ממש אותו. למטה. קופצים למטה 10 שנים, ואז אני צריך ממש להיות בבקרה על הלב שלי. כן. מה, אני כבר שכחתי איפה היה זה שלי.
לא, אני עדיין במחשבות שלי באותו יום, כשהגיעו הפרמדיקים וכל הדברים האלה, ואתה רק בן 16.
נכון.
מוות לא היה בכלל בתחום האפשרויות, ממש בעודו שוכב שם.
נכון.
אז איך בכל זאת כן מעכלים את זה?
יש לי בעיית מעיים. לא מין, לא סתם. אני לא ממש מעכל.
כן, אתה ממש חושב שזה כזה?
אני חושב שכן.
קושי נפשי ישר מתבטא במשהו גופני?
במחלה הזאת זה ממש מוכח. המרחק של השנים בין המוות וה מחלה, פרוץ המחלה, לא משאיר הרבה ספק. אני חושב שזה טריקי, כי כשנפרדים, לא נפרדים בעצם, כשלא נפרדים, אלא מאבדים מישהו בצורה פתאומית, בגיל כזה ובדרמטיות כזה, ההתמודדות היא קשה, לא כי האירוע כל כך קיצוני, אלא כי אתה בעצם מבלה המון המון שנים, ואני חושב ש... זה אפילו לא רוב השנים, אני חושב שכל השנים של ההתמודדות שלי היו לאבד את האירוע הנקודתי. כלומר, אני כאילו מתעסק בחצי שעה כל החיים, מאז 18 שנה, ואת לא ממש נדרשת אף פעם לחשוב על כל השנים שהיו לפני. כאילו, את באיזה מעגל סגור של היום הדרמטי. וגם כשהלכתי לטיפול, אמרתי עצמי, טוב, אני הולך לטיפול, כי... אבא שלי מת לי טכנית בידיים. אבל מה עם כל מה שקרה לפני? כאילו, מה עם חיים שהיו לי איתו? מה עם מי הוא היה בשבילי? יש עוד כל כך הרבה לפרוק, ואת לא מתמודדת עם זה, כי את כאילו רק, את רק בזיגוג של הזיגוג של הזיגוג של ההוגה. המראה מאוד הזאת. הגילוי הכי נורא שהיה לי, זה היה להתעורר יום אחד ולהבין, לא התעסקתי בכלל עם ה... מוות והאובדן של הבן אדם, אלא רק איך הוא מת, איך הוא נאבד, הלך לאיבוד. אז זה נראה לי הקושי האמיתי עם מוות פתאומי, חוץ מזה שבאמת לא זוכים להיפרד, שאני לא יודע כמה זה באמת ביג וופ לבוא ולהיפרד מבן אדם חודשים ולראות אותו קמל, ועוד לא הוחלט, יש הרבה דיונים, וכשאת נפגשת עם בן אדם מהמחנה השני, לרוב זה מוביל יתרונות חסרונות הדדים. לרוב כל אחד רוצה את החיים של השני. כאילו, אתה הנפרד, אתה לא נפרד, אתה לא נפרד, אתה נפרד. אני חושב. תקני אותי אם אני טועה, אני לא יודע איך זה מהשיחות שלך פה עם אנשים.
אני יכולה לנסות למדוד את זה על עצמי, ואני יודעת שזה נשמע נורא נורא מבהיל, ונורא חוסר האונים הזה, שבסיטואציה שאתה מתאר, הוא נורא נורא, הוא עולה נורא בעוצמה. אבל מצד שני, אני לא רואה הרבה עונג, נניח שבאמת הוא היה יוצא מהדבר הזה, והיה מאוד מוגבל, ולא מסוגל לעבוד, ולא מסוגל זה, והיית מטפלים בו כמו שתכננתם, במשך שנים.
הייתה תוכנית נהדרת, חבל. נכון, אני מסכים, אני חושב שראיתי אנשים נפרדים במרכאות, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה פרידה, זה פרידה לפעמים במעמד צד אחד, ויש בזה משהו אכזרי מאוד, שאני שמח שנמנע ממני. מצד שני, כן, כאילו הדבר הזה הוביל אותי לחיים שלמים של פשוט התעסקות איומה עם שליטה. כלומר, אם לנסות באמת לשלוט במה שבלתי נשלט 90% מהזמן שלי, מוקדש לזה. אין דבר בחיים שלי שלא, שזה לא איזשהו מדד בו. כלומר, לנסות לשלוט בסיטואציות ולדעת מתי הסוף. אולי זה מאוד נהוג, אבל אני אף פעם לא, סתם אפילו אם אני רואה סרטון ביוטיוב, אני אבדוק כל 5 שניות מתי הוא נגמר. כמה אני קרוב לסוף.
כדי שהסוף לא יבוא בהפתעה?
אני חושב שבאיזשהו מוגע, זה ניתוח יתר של הדבר, אבל אני חושב שאני כל הזמן בבקרה על הדבר הזה, ואני מעביר שירים לפני שהם נגמרים, ואני כל הזמן באיזו מודעות הסוף קרב וצריך להיות על זה. וגם בעבודה שלי, אני בחרתי עבודה שלא היה פסיכולוג, רופא ומומחה, שלא אמר שבחרתי עבודה מאוד לא נכונה למה שאני עברתי, וענייני שליטה שם, זה פשוט מבקש את זה, כאילו, לריב עם אנשים, להיכנס בדברים שאתה לא צריך להיכנס בהם, לנסות לקחת את המושכות או לשחרר אותם, זה פשוט משהו שאני אחיה אותו לנצח.
בתור במאי אתה כאילו בשיא השליטה, לא? אתה לא הסמכות הקובעת?
זה מה שאומרים לך, אבל אז את מגיעה לסט, ואת מגלה שלהיות במאי זה הסמרטוט של הסמרטוטים, בסוף יום צילום באים אלייך כל אנשי הצוות והשחקנים ונותנים לך סתירה אחד אחרי השני, רשימת תלונות, יריקה, שולחים אותך בבכי הביתה במונית, וזה עבודת צוות. אני נורא אוהב לעבוד בצוות, וגם אני חלק מצמד בעצם עם מיקי טריאסט, המאוד מאוד מוכשרת, כן. שמביימת איתי וכותבת איתי ויוצרת איתי, ואני אוהב מאוד לעבוד בצוות, אבל אני הרבה פעמים מוצא את עצמי גולש למקומות שאני לא אמור לגלוש בהם. כלומר, אני אמור לשחרר, ואני לא מצליח לשחרר, ואני מזהה את המקור של זה, כאילו, וזה לא מאוד עוזר לי לדעת שזה משם, אבל זה קצת משם, ופה הייתי. כל פעם אני מאבד את החוט, וקשה לי לאבד את החוט, את מבינה, זה דברים, אבל זה באמת זה תורדני, זה להיות כל הזמן, אם אנחנו נדבר עכשיו, אני אזכור על מה אנחנו מדברים, ואיפה התחלתי ואיפה אני מסיים,
אני לא, אז טוב מאוד שיש לי דבר אחראי בשיחה הזאת.
זה פשוט חיים לא כיפים, ולפני כמה חודשים קרה לי אינסידנט שכאילו, כשמספר אותו לאנשים הם צוחקים. כי אני מספר את זה מצחיק, וזה גם עוד בעיה שלי, אבל לפני כמה חודשים הלכתי לישון בדירה סחורה בתל אביב, עם כל המשתמע, שותפים, וקמתי עם חתיכה מהתקרה על הראש. קמתי מנפילה של מתקרה גבוהה באו-האוסית. נפל לי על הראש בלטה גדולה, כמו רצפה אחת, איך קוראים לזה? אריח.
כן.
אחד פה על הראש, והוא בעצם נשבר לי על הראש. הוא התפצלח לי על הראש לשניים. פתח לי הראש, יש לי פה צלקת, חיפשת, נכון?
כן, הסתכלתי
לך. אז יש לי פה צלקת. ולמזלי היה השותף שלי לדירה וחבר מאוד טוב שלי, אני רוצה לומר אציל את חיי, אני לא יודע, אולי הוא לא. אבל פתאום הייתי בעמדה הפוכה, וכאילו אני אשתמש במילה מגילה שהיא לתרגר, אבל שכבתי שוטט דם על המיטה שלי, ושלולית הולכת וגדלה, ואני מרגיש את הדם יוצא לי מהראש ונשפח. ואני אומר, אוקיי, כאילו ככה אנחנו הולכים למות, גם בפתאומיות מאוד גדולה, אנחנו הולכים לצלק את הבן אדם הזה לנצח.
את השותף לדירה.
כן, וזה יהיה הסיפור שלי, כאילו, שבעצם סגרתי מעגל. ראיתי, פתאום גם היה לי POV של הבן אדם ששוכב שם. כלומר, רואה אותו מתרוצץ ומתקשר לבית חולים, מתקשר לאמבולנס ו... ומנסה ליצור קשר עם אמא שלי, ופתאום היה לי איזה ויז'ן כאילו, על כל הדבר הזה, נלחצתי נורא, וזה רק עוד, אני, באמת, אני רק, אני הזכרתי לעצמי לנשום, ובסוף טיפלו בי, ופוטפוטפו, הכל בסדר, אבל, אבל פתאום, הרעידות שלי שם, ונכנסתי לאיזה, פשוט, פשוט פרקסתי, כאילו.
הבטחת לספר את זה מצחיק.
סליחה, סיפרתי את זה מצחיק? לא, כי כשאני מספר לאנשים, אני אומר לאנשים כאילו, שזה בעיניי חופף לחוויה ההיא, אז הם צוחקים, כי אף אחד לא מת, וזה לא אותו דבר, וילד בן 16 וזה, אבל אצלי זה אותו דבר, כי אני כל כך בשליטה על כל דבר, ובסוף הדברים האלה קצת מוצאים אותי. כלומר, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בהתמודדויות כאלה שבוחנות את, את ההבטחה הזאת שקצת עשיתי באותו יום, שאני לא אתפס לא מוכן. כלומר, אין דבר כזה שאני אהיה לא מוכן, ואני באמת חי בין העילונית. אני מסתובב בכל מקום, דפים ודפסים של כל דבר. אני מרקר מהלך, ואני סופר, 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 סופר
ענה לי. ערוך לכל מצב שעלול להגיע.
כן, וגם באמת תמיד, הבדיחה עליי בכל דבר זה שאני בא מוכן מדי, ואני מגזים, אני מגזימן.
אבל אם מסתכלים אחורה,
כן.
באיזה אופן ילד בן 16 יכול היה להיות ערוך ומוכן לזה? אני לא מצליחה לדמיין.
לא ערוך, אבל אני חייתי המון המון זמן, גם באשמה שבפרק זמן הזה שבין ההתקפים יכלתי להזמין כבר אמבולנס. שכמה שבועות לפני זה בקורס החייה בבית ספר יכולתי לא לעשות צחוקים עם הבובה, אלא ממש לנסות להנשים אותה. יכלתי לעשות כל מיני דברים, וגם בגלל שהייתי ילד, הרגשתי שנורא מגנים עליי, ושאף אחד לא אומר לי את האמת. כלומר, כן, הרגשתי שאנשים אומרים לי, לא יכולת לעשות כלום. הביאו לי כל מיני רופאים וזה, שכולם יגידו לי, תצא מזה, לא יכולת לעשות כלום. והאמנתי שמשקרים לי. הייתי בתודעה כל הזמן של מגנים עליי, וזה גם הגיוני שיגנו עליי. אף אחד לא יבוא ויגיד לי, תשמע, אם היית מתקשר 10 דקות לפני, קצב לב היה יכול לא יודע, כאילו אני יודע שאין לי איך לצאת מהמחשבה שעובדים עליי. כאילו, שמייפים את זה. ואז את קוראת בעיתון כל יום, סיפור גבורה, שני ילדים היו בים, אבא שלהם חטף את כיף לב, הבחור הוא בחור מלך הארץ, למד אחיה, עשה שנת שירות באמבולנס, והוא הציל את אבא שלו. ותמיד הסיפורים האלה מוצאים אותי. היה לי פעם אחת במשרד, פתחתי וויינט, ופתאום ראיתי, הם תמיד מחייכים כל כך. שני ילדים כאילו נורא נורא מחייכים, כי הם הצילו את אבא שלהם. כל הכבוד לילדים. פשוט קמתי, הלכתי לשירותים, 4 שעות, בקלות ביליתי בשירותים. פשוט בבדרת, קמתי. זה קשה, כי את שומעת על סיפורים כאלה, ואנשים אוהבים לספר סיפורים כאלה, כי זה החדשות הטובות. זה קשה, אני רוצה שהאלה ימותו.
תשמע, כל הסיפורים שבהם מישהו קיבל התקף לב, ואיש לא יכול היה להושיע אותו, ובזה זה נגמר, לא יגיעו לעולם לחדשות.
נכון.
אלא אם כן באמת מדובר באדם, כמו אבא שלך שהיה מוכר וידוע, ופתאום
נכון.
דודו גבע נפטר בגיל 50 וקצת, וכל נכון. הארץ בהלם.
נכון.
שזה בטח לא עזר להתמודדות, נכון? זה שהייתה תשומת לב...
לא, זה לא עזר. קודם כל, זה לא כל הארץ. מדינת תל אביב ואולי ירושלים.
באמת?
היה צומת, לא, היה חדשות וזה וכל הדברים האלה, והטלפון היה ממש כמה דקות אחרי שהוא מתה, פתאום... מישהו הביא לי טלפון והייתה כתבת גלץ, שכאילו...
שמאיפה היא ידעה כבר?
אני לא יודע, וכאילו, בוכה, ואמרתי כזה, למה אני, איך הגעת אליי? זרקתי את הטלפון. היה תשומת לב, הייתה לנו הלוויה עם צלמים, לא מומלץ, אני בטוח שאצל אנשים באמת מוכרים, זה הרבה יותר קיצוני, כלומר, אי אפשר לשפוט אצל אריק איינשטיין. כאילו זה, אבל גם הארבעה הצלמים האלה זה לחשוב על איך אתה נראה, ובמיוחד איך שאני נראיתי, וואו, איך נראיתי, אלוהים שמור, זה לא כיף.
זה מפתיע אותי ששמת לב שהם שם, הצלמים.
כן, אני אגיד לך מה הם עושים. את הולכת, נכון, יש את ההליכה עם ה... יש לזה שם? תהלוכה, תהלוכה מפוארת עם כאילו מישהו סוחב את המריצה כזאת.
כן.
וכולם מאחורה, והמשפחה מלפנים, כי זה המכובד. אז הצלמים הולכים מאחורי הסוחב, הם הולכים עם הגב. כלומר, הם הולכים מולך. את הולכת קדימה, והם הולכים לאחור.
כדי לצלם את השיירה שמובילה את הגופה לקבר?
כן. ככה זה היה, ואז החביאו אותי. זה לא כיף. אני לא חושב שזה הדבר שאני אזכור כל החיים, זה לא היה נעים, אבל הדבר שזה עשה לי, וזה גם הרבה 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 אחרי, זה עניין ההנצחה שהוא פשוט... בעיניי סכנה מספר אחת למשפחות אמנים. תשמעי.
אתמול יצא לי לשבת בכיכר מסריק, שם עומד הברווז.
הוא מלוכלך מאוד.
לא שמתי לב שהוא מלוכלך, כי העיר כולה מלוכלכת. לא, קיץ ישראלי, הכל מלא טינף.
יש לך מדבקות, העירייה טפלו. כן, תמשיכי.
והסתכלתי עליו נורא בחיבה, וזה ממש אתה מרגיש את הלב מתרחב. זה לא פסל פרוטומה של האומן המיוסר. זה דמות שכולנו הנורא אהבנו את הברווז שלו.
נכון, וילדים, הכי כיף זה הילדים שאוהבים את הדברים האלה. זה הסוויט ספוט, אבל יש גם ספוט אחר.
איזה?
לא יודע, אני מרגיש שאני הופך כל דבר לרקוב, אבל אני... יכול שבזמן אמת זה כן עזר לי. אני חושב שיש בזה משהו שהוא בשבילי כילד בן 16 ש... לא היה מאוד קרוב למנוח, והיו לי יחסים מורכבים עם אבא שלי, לא... אחותי נגיד, גם לא היה יחסים מורכבים, היא שומעת, אז אני נזהר. היה לי יחסים מאוד מאוד מוזרים ומורכבים, אבל הם היו מאוד קרובים. כלומר, אחותי הכירה את אבא שלי לעומק, והוא אותה לעומק, והם חיו בסימביוזה מדהימה ונוראית, כן? אני לא הרגשתי ככה, אני הייתי מחוץ למגניבים, הייתי ילד לא מגניב, וזה היה בעיה בבית שלנו להיות לא מגניב, והדבר הזה כאילו אפשר לי לנקות את הסלייט. אני יכול בעצם להתחיל מחדש, יש לי, עכשיו כשהבן אדם לא פה, אפשר לנהל איתו מערכת יחסים נפלאה, לגמרי כאילו בלי שיהיו במאמורות, וגם הסיפור שאני מספר החוצה הוא סיפור בשליטתי, שוב, שאני יכול לספר מה שאני רוצה. עכשיו, לא שהמצאתי סיפור, אבל אני כן חושב שלאט לאט טפטפתי לעצמי למוח, אנקדוטות חמודות עליי ועל אבא, איך זה להיות הבן שלו ושואלים אותך, איך זה להיות, הוא היה ברווז או שהוא היה, את מכינה תשובות. ולאט לאט את מתחילה לציית לאיזה דף מסרים שאת כתבת. כתב דמות של הבן של אבא שלך, עשיתי פה משמע של מגדרים. ואת הולכת איתו, ואת מאמינה לו.
אני מעריכה את זה שאתה מדבר עליי בלשון נקבה.
ואת מאמינה לו. ויש בזה משהו שיכול, יש פה צד מאוד יפה, עשינו פרויקטים יפים. עשינו תערוכות, והיה סרט מאוד
יפים. כן, כי עשיתם ביוזמתך, זה לא...
נכון, הרבה מעורבים, חשוב להגיד, גם מאזין, הם מהסוג המאזין. אבל הברווז על העירייה, שהוא דבר נפלא. באמת,
שהיה ברווז מתנפח כזה, נכון?
ברווז מתנפח שכל המדינה באה לראות, והרבה פעמים הוא גם קרס, וזה גם היה מתרגר שהיה צריך לעלות למעלה ולנפח אותו, בכוחות עצמנו. גם
חוויה לו כאלה.
כן, היה כמה פעמים ש...
אימא, עם השווה של...
המפוח, צריך להפעיל אותו, והוא קרס. זה היה תמונה מאוד... הרבה תרגורים היו לי, אבל בגדול זה... יש נקודה שאת אומרת, כאילו... די, אנחנו מזייפים, אנחנו ממציאים, ואצלי זה היה, הייתה תערוכה של, באו לקנות, כאילו, של מחירת ציורים.
של דברים שנשארו?
של ציורים, כמה ציורים שבחרנו למכור, ובדיעבד טעות. ואחותי, זה בא לה בטבעי. כלומר, היא יכולה לעמוד ליד כל ציור, היא גם בן אדם נורא יצירתי, אז יש לה יכולת ורבלית מדהימה, והיא יכולה לעמוד ליד ציור ולספר את כל הסיפור מאחוריו, לספר על אבא שלי ולעשות את כל זה בדקה, ופתאום מצאתי את עצמי במין תחרות, שעומדים מולנו, עומדות קבוצה של רמת שרוניות פנסיונריות, שבאו באוטובוס על ידי לא יודע מי, ואנחנו צריכים כאילו להקסים אותם עם הסיפורים היפים על אבא, והרגשתי שהסיפורים שלי כבר הם עיבוד של עיבוד של עיבוד של עיבוד של... על גבול השמאלה הקרה. ואצל אחותי זה מהלב. ואני ממש זוכר את היום הזה שאמרתי, אני לא עושה את זה יותר. זה יכול להיות שקצת הלכתי קיצון מדי, כי מאז אני כאילו הלכתי לצד השני של, אני באבא שלי לא מתעסק, אני לא נוגע, אני לא מדבר עליו, אני לא זה, אני לא מכיר אותו, אנשים ניגשים ומדברים איתי עליו, אני אומר, אני לא יודע מי זה הבן אדם, תודה להתראות, וזהו. כאילו הלכתי, מרדתי מדי, אני מנסה למצוא את האמצע, זה קשה למצוא את האמצע עם הדברים האלה. את גם מרגישה? זה קשה.
אני חושבת שמוות זה דבר שנורא נורא קשה לתפוס אותו, ואי אפשר לא לבחון לאורו את המערכת יחסים שהייתה עם הבן אדם, כי היא הפסיקה להיות דינמית, אי אפשר עכשיו לשנות, באמת למעט האפשרות לכתוב אותה מחדש ולהמציא אותה.
אז כן, וזה אפשרות, במיוחד לאנשים שיש להם בעיות עם שליטה, השליטה בנרטיב היא יכולה ללכת לכל כך הרבה כיוונים. אני מרגיש, אגב מה שאמרת, כאילו, על הרבה שנים קראתי, אני קורא מלא פרופילים וכאלה דברים של אנשים. כתבות. הסיפורים שאני קראתי מאנשים שמתו להם קרובי משפחה, ויש רעיונות על זה וזה, וטקסטים, זה תמיד אותו, לא אותו דבר, אבל המון פעמים הרגשתי שכאילו עושים לי שיימינג.
באיזה אופן?
לא חושב שהם התכוונו. אבל אני חושב שיש כמה מוטיבים חוזרים של הקשר ממשיך אחרי שמתים. ואנחנו מדברים כל יום. ואני שומע את הקול שלו. ויש לנו דיאלוג. והוא מייעץ לי. ואני רואה אותו... והקשר לא נפסק, הוא נמשך... סליחה, את מחייכת כי את אומרת את הדברים האלה גם?
לא.
או שאני... אז זה בסדר לרחל עליהם.
אני לא אומרת את הדברים האלה, כי אני לא מצליחה להרגיש אותם.
זהו, וזה קשה. אני קורא את זה ואני מרגיש, מה לא בסדר בי? כאילו, מה פגום בי? את לא מרגישה ככה.
אני מרגישה שיש הרבה דברים בי שהוטמעו על ידי ההורים שלי, נגיד.
כן.
ולכן כשהם עולים, אני קצת מודעת לזה שזה הגיע מהם.
זהו. זה אני גם,
אני מבין. במובן הזה, יש להם נוכחות כל הזמן בחיים שלי.
אז זה לקח לי הרבה זמן להבין. הרבה זמן הייתי באנטי, כמעט, כאילו כפרובוקציה להגיד, אני לא מתגעגע לאבא שלי בכלל. מה שאגב, במידה רבה, נכון, אני לא חושב על אבא שלי כל יום, כמו שאנשים האלה אומרים. אני לא מרגיש את חסרונו באירועים משמעותיים, שזה כאילו טאבו. מרגיש לי שכולם מדברים על החתונה שלא היה והילידה שלה, לאחותי נולדו ילדים והיו לנו אירועים מאוד משמעותיים ולא הייתה לי איתה, האוטומט שלי לא היה, אוי, אבא היה צריך להיות פה. אין לי את הדבר הזה, גם לא היה לי קשר עם אבא שלי שהוא כזה, שאבא שלי נכח באירועים משמעותיים בחיי, קודם כל כי הוא מת שהייתי נורא צעיר. אבל גם כי הוא לא היה בן אדם הזה.
זאת אומרת, זה לא איזה כעס על אופן הסתלקותו. זה שכבר... ממקודם.
כן, אבל אני חושב, לא, כן, ממקודם. כאילו, ככל שהתרחקנו מהטראומה, צפו הדברים ממקודם בצורה שבלתי נמנעת, אבל גם קצת ילדותית. שבאמת, אבא שלי אין לזה, ושאנשים באים, אני צוחק עליו, ואני צוחק על איך שהוא מת, או אני אומר, אנשים, אתם רוצים לשמוע חיקוי של אבא שלי, ואז אני עושה כאילו נחירות של בן אדם שגוסס, ואנשים לא צוחקים, ולא נהנים מזה, ומבינים שאני בהדחקה, ואני אומר, כן, אני בהדחקה, וזה מדהים, וכאילו, יש את האנשים של ה... כאילו, הדחקה, כן, מדהים. אני חושב שהייתה נקודה, שזה גם הפך פשוט לשנאה לבן אדם, שהרגשתי, שנטשו אותי, שזה לא הוגן. שזה גם לא הוגן שאני לא יכול להאשים אותו. אני לא יכול לבוא ולהגיד, כאילו, זה אשמתו, זה כן אשמתו. הוא היה צריך ללכת לרופא, הוא היה צריך לטפל בעצמו, והוא אבא, והוא לא היה אבא, ואם אנחנו בכלל חושבים על זה, אז כל מה שקרה לפני הוא לא אבא. כלומר, הוא עבד כל הזמן, והוא לא ראה אותי, ואז אני מתחיל לאסוף נתונים, ויש פה איזה פרוסס כזה של תסיסה, שנמשכה שנים, ופתאום בגיל 30, היה לי רגע שאמרתי, ישבתי עם אמא שלי לשיחה, גם דבר שעושים כשבעבר, ואמרתי, את לא חושבת שאבא לא ראה אותי? והיא אמרה לי, הוא היה נורא נורא עסוק. כאילו, פשוט עבד. ואמרתי, אבל הוא לא שנא, כאילו, אני שבתי כל היום וראיתי טלוויזיה, והייתי שמן, וזה כל הדברים שהוא שנא. וכשחושבים לזה, כאילו, זה כל הדברים שזה, והוא התבייש בי. אז היא אומרת, אני לא יודע מה אני אגיד לך, הוא פשוט היה נורא עסוק. הוא עבד מאוד מאוד קשה, ואני לא חושבת שהיה לו מספיק אכפת עכשיו כדי לשבת וליצור עליך תיאוריות, למה הוא מתבייש בך, למה הוא שונא אותך ולהקם עליך מבט, כי הוא היה פשוט עסוק. ואחרי כמה ימים...
היא מתכוונת מרוכז בעצמו.
היא אומרת, במילותיה, כן. היא תסכים לדעתי גם עם הקביעה הזאת. וכאילו נורא התנגדתי, אמרתי, היא פשוט אין לה את הדיבור הפסיכולוגיסטי המתוחכם, והיא לא מבינה, והיא לא ראתה בעצמה, וגם היא לא בסדר. ואז ישבתי על ה... ממש זוכר, ישבתי על המחשב, וכתבתי בסיום. ואז אמרתי, רגע, הוא היה ממש עסוק. שנייה, רגע, הוא עבד כל הזמן, עובד 24 שעות. באיזה שלב של היום אתה חושב שהוא בכלל חשב על משהו שהוא לא העבודה שלו? מספיק גם כדי בכלל לשים לב שאתה יושב מול הטלוויזיה, ולא פשוט לעבור מולך בדרך לעבודה.
כאילו... אתה גם בחרת לך מין מקצוע כזה שיכול לבלוע את כל הזמן.
נכון,
לך.
זה בעיה, זה בעיה. אבל אני כן חושב שפתרתי משהו אחד עם משהו לא פחות, כאילו, הוא לא ראה אותי, אבל מסיבות לא רעות כמו שחשבתי. וזה היה בשבילי הקלה מטורפת. פשוט ממש היה לי התעלות רוחנית שאמרתי, כאילו זה היה... כי... ואז הבנתי מה זה הדיאלוג שאת ממשיכה לקיים. הדיאלוג הוא לא טקסט שלי ושלו, הוא לא ידבר אליי מהר סיני. אנחנו פשוט ממשיכים לקיים יחסים. אני אכעס עליו, אני אוהב אותו, אני... פחות אוהב אותו, אני אחשוב עליו, אני לא אחשוב עליו, וזה היחסים. והיה לי כאילו, אתה כן ממשיך לנהל את הדיאלוג, אתה לא ניתקת אותו, אתה לא מתגעגע, אתה לא שונא את הבן אדם, מחקת אותו, לא הכרת אותו. אתה ב... זה כמו המכוניות ש... נכון, יש מכוניות ששמים להם דוחות, ועד פשוט שלב שמים להם מדבקה, שרואים ברחוב מכונית
שעומדת באותו זמן, מקום כבר 200 שנה, כן.
אתה פשוט ממשיך לשים דוחות. על הדבר הזה. אבל אתה ממשיך, יש פעולה, זה לא מת. המכונית מתה, צריך לפנות. הדוחות טריים, והם כל הזמן משתנים. כלומר, אני לפעמים אתן דוח לטובה, ולפעמים לרעה, וזה תקופות. ההפתעה שלי הייתה לגלות שיש תקופות, שזה דינמי, זה היה בשבילי שוק. אני חשבתי שמוות זה מוות, זה מוות, ומה שהיה, היה, אז יש סיפור אחד, אנחנו מסופרים אותו, והוא נגמר, והוא לא. אז זה הדיאלוג שהבנתי שזה, וגם כמו שאת אמרת, מאז שהייתה לי את התובנה המאוד בסיסית הזאת שיש לרוב האנשים, אני רואה אותו נגיד בכתב שלי, אני פתאום כותב, אני מסתכל על הכתב, ואני אומר, או, וואו, רגע, ואני מסתכל במראה, ואני רואה, פתאום את האף שלי גדל, ואני רואה את השיער שלי לא גדל, ואני רואה שאני עובד כל היום, ושאני 4 בבוקר עדיין עובד, ושחברים שלי אומרים לי, אתה מגזים, וזה מהדהד. אני פתאום מבין את הקשר העמוק יותר שלנו, שהוא לא כמה זמן בילינו יחד, מה עשית לי, מה לא עשית לי, איזה מתנה הוא נתן לי או לא נתן לי, אלא אני מרגיש קשור אליו, כמו שלא הרגשתי כשהוא חי, וגם לא בשנים אחרי, אני מרגיש פשוט אותו. מרגיש אותו בי, בצורה לא פרוורטית.
ותחוש הוא מורה מאוד חד, ולעיתים קרובות גם מורבידי, ירשת ממנו מן הסתם.
אני חושב שגם אמא שלי, לא חסר לה, היא מאוד, גם היא מאוד בתחום. אבל כן, המון שנים... זה כאילו, זה רגיש לי שזה השפלה בכלל ההשוואה, כי הוא גאון, והוא באמת המציא משהו. אז הרגשתי שכאילו, בכלל לשים אותי באותה קטגוריה איתו, זה אלבון מאוד גדול, לא ולי.
בגלל זה לא ציירת?
הציור אצלי כאילו הוא דבר רדוף. כי התחלתי לצייר כדי שנהיה דומים.
מתי? אתה זוכר מתי? באיזה גיל?
גיל נורא נורא קטן. הבנתי שזה משאבה תשומת לב ממנו.
כזה, אבא, תראה איזה יופי, אני עושה קומיקס גם?
וזה דבר שהביא אותו אליי.
כן.
אם אני אצייר, אז יהיה לנו משהו במשותף, ואני אוכל להיות בסטודיו שלו, נגיד שזה חלל קדוש שלו, כל אחד יכול להיכנס. אז זה היה הדבר, וגם, אני מדבר עכשיו בלי לדעת, אולי זה כאילו המצאה שלי, אבל אני חושב שכשאתה בן של צייר ואתה מתחיל לצייר, אז אנשים שמים לב לזה ואתה מקבל פידבקים ואהבה ו... וזה מין, או, אתה בדיוק, זה עובר בגני. אתה מקבל איזה חיבוק כזה, שכילד אולי אתה נורא רוצה, במיוחד ילד שמן וטיפש, כמו שאני הרגשתי. זה נתן לי איזה, כזה, הנה, יש משהו שם, שגרם לי להרגיש טוב. לא ציירתי יפה, זה מאוד הכעיס אותי, ורציתי נורא לצייר יפה, והייתי נעזר במלא דברים חיצוניים.
כמו עד... מה?
כאילו, יש טריקים. זה שבלונות, ויש סרגלים, ויש שולחנות אור היה דבר... אני למדתי גם מגמה לאומנות, כמובן. בעירוני א', כמו קלישה. ושולחן אור זה באמת היה לתתי אדם. אני ועוד שני ילדים לדעתי. שהיו צריכים שולחנות אור כדי לתפקד. אני פשוט לא היה לי את הבסיס, כאילו, והיו כמה פעמים שאבא שלי צייר בשבילי, שזה בכלל דבר היום ונורא, שאני מנסה לא לחשוב עליו, אבל אי אפשר.
אני לא חושבת שבגיל שלך אפשר למצוא מישהו שאחד ההורים לא עשה בשבילו שיעורי בית.
כששיעורי הבית זה ציור שמן, שנתלה אחר כך במסדרון, אתה מרגיש באמת... אפס, אפס גדול. אז כשהבנתי שהרגשות האלה מתעוררים, ושזה יותר שלילי מחיובי, אז זה השלב שאמרתי, זה לא בריא לי. עשיתי עבודת גמר על אבא שלי, גם אני חושב שיש לזה צד טוב וצד לא טוב, כי שוב, זה מעולם ההנצחה שיכלתי לספר סיפור.
נדרשת להגיש אותו כבר אחרי שהוא מת.
כן, ממש שנה אחרי.
תיאורטית או היא הייתה עבודה מעשית בציור?
מעשית. ציירתי עם שולחנו, שלא חשבו שהתחלתי לצייר נורא יפה פתאום. אבל עשיתי עבודה יפה, הייתה גם מאוד סנטימנטלית, אולי קצת מדי. ציירתי את היום שאבא שלי נפטר, אבל בלעדיו. כלומר, רק מדרך רעיתים ודברים שזזים בחדר. זה הייתה מאוד יפה, אני חייב להגיד, אנשים התרגשו. זה גם עניין, את יודעת, כאילו, לראות אנשים בוכים ולהתלהב מזה, זה גם מעוות. ושוב, כאילו...
יש בזה משהו של הזדהות גם, אבל.
יש בזה הזדהות, יש בזה פרפורמנס, יש בזה סחטנות רגשית, יש בזה טוב ורע. זה לא משהו אחד. אני זוכר את הרע, אבל אני חושב שזה גם היה יפה. אז אני אתן לעצמי נקודות על זה שזה היה יפה. מתוכנן היטב, וגם תליתי את זה טוב. ואנשים בחרו, היה נחמד, החגיגה. מאז לא ציירתי.
למה?
עכשיו אני יכול להגיד שזה סוף יפה לסיפור שלי ושל ציור, כי זה תמן את כל הדברים ביחד. אני, אבא שלי, ציור, כי זה התחיל משם, התחיל ממנו, נגמר בו, ופשוט סבלתי. אני... הרגשתי שאני מזייף כל הזמן, וזה גם נראה לי התחבר לזיוף שהרגשתי בכלליות, כאילו באותה תקופה כבוא לדבר על אבא שלך פה, ובוא תנעם שם. אז רציתי לנקות את הדבר ולהמציא משהו שלי, ובאמת הדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי, עבדתי בגיא פינס. אז הלכתי, עשיתי פרסה מאוד 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 רצינית, וגם זה פרסה טובה, כי... עשיתי משהו שבחייו של אבא שלי התביישתי מכמה שהוא רחוק ממנו, וממה שאני אמור להיות בעיניי, ללכת למקום בטלוויזיה צהוב, למקומות כאלה, זה...
אבל זה עדיין הומור וביקורת ומושחז ו...
כן, נגיד. היום אני עושה כל מיני דברים, אבל אז הרגיש לי כמו מין מרד... אפילו לא בו, אלא במה שאני חשבתי שאני אמור, שחושבים שאני אמור להיות, בלי להבין שאף אחד לא חושב עליי. אף אחד לא חושב שאני צריך להיות משהו. וזה פשוט קול שאני המצאתי. בכלל, המצאתי לו קול מאוד רציני בראש שלי, שהדמות הזאת היא לא... תסרטתי דמות איומה שבדיעבד, היא גם... היא פשוט אני. כאילו, זה... הרבה זמן האשמתי אותו בזה, בלי להבין ש... פשוט לקחתי את כל הדברים הנוראים שאני חושב על עצמי, וזרקתי עליו.
בטח היית מוקף באנשים שבאו לספר לך כמה הם אהבו אותו, נכון? אבא שלך היה דמות נורא נערצת.
נכון.
אז איך מרגיש נער שלא חושב ככה, אבל כולם באים להתפעל כל הזמן?
מרגיש שזה דוחפים לי אצבע לפצע. כאילו לא רק שמזכירים לי בן אדם מת, ובצורה שהוא מת, אלא, אתה יודע, את שומעת רק גאון וגאון וגאון וגאון. אם את לא גאון בעצמך, ואני לא הרגשתי גאון בשום צורה, זה עוד קצת למעוך. במיוחד שבאמת עד גיל 16, כל מה שהרגשתי זה שאני לא ראוי להיות בכלל הבן שלו. כלומר, אני איזה משהו פגום. אין לנו אותם תחום העניין. לא ירשתי את הברק וההומור והאומנותיות, כאילו היכולת הזאת לקחת כל כלי עכשיו לצייר. וגם הטקסטים הוא גם כתב. כלומר, מילא הוא היה רק צייר, אבל הוא גם אשכרה כתב. אז היו כמה קישורים שהרגשתי שאנחנו לא חולקים, ושתחומי עניין שלי הם נורא שטחיים. אז בשבילי, כל פעם שאומרים גאון, אומרים לי, אתה לא. אתה ממש לא.
כלומר, לא נמלאת הגאווה.
לא. לא הרגשתי שייכות אליו. לא הרגשתי שיש בינינו קשר. בכלל. עד לא מזמן, זה הרגיש לי, אפילו פיזית, שאנחנו לא דומים, שאנחנו לא חולקים כלום, שמה שמעניין אותו כל כך לא מעניין אותי ולהפך. וזה רק משך אותי עוד יותר, זה מצחיק שהמרד נעורים שלי זה ללכת לעבוד בתוכניות פח. אבל זה. כלומר, זה רק הלכתי רחוק יותר ורחוק יותר עם העיסוקים שלי, במרכאות פסולים, כדי לא בכלל שנהיה באותה קטגוריה, להוכיח לעצמי שאין לנו קשר. בסוף זה מצחיק, כי כאילו מצאתי אותו קצת בעשייה שלי, אפילו שהיא לא דומה, אני לא עושה קומיקס ואני לא, אבל
נכון,
אני,
נכון, אבל אם למשל מזכירים יצירה אחת שלך, לפחות שראיתי שזה חנשי,
כן.
אני לא הייתי אומרת על זה פח, חלילה.
לא. אני, לא, זה נכון. אני, חנשי זה של אליזה חנוביץ' שיוצרת, ואני במקיטרי סביום. כן, אני חייב להגיד שהיה באמת משהו בחנשי שנתן לי איזה רוגע שבעיניי הוא קצת דפוק. כי כאילו אמרתי עצמי, הנה, עשית משהו ראוי.
עשית משהו,
נכון. כאילו, הדברים האלה,
קיבלת ערך בוויקיפדיה.
אחרי הצבעה מאוד 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 קשה בין האנשים שם, אבל כן. אבל יש משהו, אני שונא את עצמי שאני אומר לעצמי, הנה, קיבלת אישור, כאילו, במקומות האלה אני חושב על אבא שלי, כאילו. לא, אני מכיר אנשים שאומרים את זה, וגם אני אומר את זה כל הזמן, כשאני ומיקי, אחד מאיתנו בדאון, אז השני מזכיר לראשון, ועשינו את זה, ועשינו את זה. יש משהו בזה שדווקא במקומות האלה אני חושב על אבא שלי, כאילו, אני חושב על האישור הזה, הוא אותו קול לא קיים, של הדמות הנבל הזה שהמצאת, שהוא אבא שלך, שהוא לא אבא שלך, שאומר לך, עכשיו הוא מהנהן, ואומר לך, הנה, אתה יכול לעשות משהו שהוא לא זבל, כאילו. זה המקומות שאני אומר, זה אישור שמגיע עם איזה טעם חמוץ. כל דבר מגיע אצלי עם טעם חמוץ. אבל האישור הזה, הוא גם מאוד הרגיע אותי. כלומר, הנה, יש לי משהו ברזומה, עשיתי, תעזבו אותי. וגם, יש בו, אני גם צריך להיות מאוד גאה בדברים האחרים שאני עושה, כאילו אני בפינות ובגי זוהר, אני עובד עכשיו על פודקאסט, מתחרה שלך, לא באותו נושא. אבל גם
על איזה נושא הפודקאסט?
קוראים לזה השעשועון של גבע אהרון, הנה אני אקדם אותו, מה, למה לא? אני מביא אורחים, מוכרים, מכובדים, אני עושה עליהם תחקיר חודש, אני יושב על כל קטע עיתונות שהם, אני עובר על כל הארכיון, אני חי בתוך הארכיון שלהם, במרינדה שלהם, רואה הכל, מאזין להכל, קורא הכל, מרחב הכל, מסדר הכל על מסמך, ומכין מזה טריוויה שהיא מפלצתית. לא על הנקודות המוכרות, אלא על כל מה שזניח, מצחיק, מביך, נשכח, מה היו המרכיבים בסלט שלהם שהם אכלו לפני 15 שנה בארומה, שאלות שאין להם איך לענות מול סטוקר, ואני במין דמות קצת של אובססיבי מטורלל, וזה סוג של חדר בריחה, שהם גם המדינם שמנסה לברוח, וגם החדר. וזה הופך מאוד, מאוד מהר לאימה. כלומר, יש בזה אלמנטים של, קלטתי אתכם פה, אני יודע עליכם הכל, אתם לא יודעים על עצמכם כלום, ועכשיו אני אבחן אתכם.
מתי אפשר להתחיל לשמוע את זה?
ישר חסוכות. זה עולה, ואני מאוד גאה בזה, עבדתי על זה שנה, אני לא אחשוף את האורחים, כי זה חלק מהעניין שאני רוצה לזה, אבל אבל מתי זה יוצא? אולי אני אגיד את הראשון. אוקיי, פרק הראשון עם אורנה בנאי.
נהדר.
כן, ומצחיק, פשוט זה יוצא נורא מצחיק, והדבר הכי מופרע שאי פעם עשיתי, כי אני פשוט הורג את עצמי בתחקירים, אני חודש עליהם. זה מקום שאני באמת, מדבר על זה בטיפול שלי, שהשליטה שלי, אני מרגיש גם מגיעה להכי פסיכי, כי אני באמת יושב על כל מילה, אני לא מפספס אף דבר. 1,700 כתבות לבן אדם לפחות, אבל גם מנותב ליצירה. בסוף אני יוצר משהו מזה, והאנליות שלי הולכת למקום אחד, לא מתפזרת על כל המחשבות שלי. זה דרך שלי קצת לטפל בדבר הזה, לשבת ולהתעסק זה, אבל גם באמת אני הרבה פעמים מודאג מאוד, כי אני מגיע למצבים שאני בארבע בבוקר עובד, ואני שומע את הדברים שאני הייתי, או שאנחנו היינו אומרים לאבא שלי, שהוא עובד יותר מדי קשה. ושכל הקשרים האנושיים שלי הופכים להיות הפסקה בעבודה, זה הדבר שהוא הכי עשה. שכאילו האנשים הם מנוצלים למין, פה אני אתחוף שעה ואני אחזור לעבוד.
בגלל שהוא מת כשהיית רק בן 16, לא, בטח לא הייתה לך...
לא מתאר אותו טוב, את אומרת.
לא, בגלל שהוא באמת היית כל כך צעיר כשהוא מת, לא, בטח לא דיברת איתו על זה, לא. אבל אתה בטוח שהוא לא הסתובב בעולם עם מין תחושה כזאת שאולי שום דבר שהוא עושה זה לא מספיק טוב, וזה לא מספיק טוב, והוא לא מספיק טוב?
בטוח, הוא כל הזמן רצה להתעלות, וגם זה מצחיק, כי היום אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו רואים אמן, וזה, וגדול, וגאון, ופסלים, וזה, אבל בזמנו, כשאבא שלי היה בחיים, הרבה אנשים ראו בו מאייר, קומיקסאי, אז זה היה דבר נחות. הוא רצה שיכירו בו כאמן. הוא גם כל הזמן אומר לנו, כאילו, כשאני אמות, תזכרו, אבא שלכם היה אמן, הוא היה אמן טוטלי, הוא היה נותן לנו טקסטים. כשאבא היה מצייר, כשאבא היה מכין את הצבעי שמן שלו, כשאבא היה מנקה את המכחולים, כלומר, כל הזמן לטפטף לאנשים.
אני מחכה לסוף המשפט.
סליחה.
כשאבא היה מצייר, מה?
לא, הוא היה בונה לנו את הסיפורים שהוא היה קורא עליהם. כלומר, לתאר את אבא יושב לאור נרות, מצייר את ציור בצבעי מים ומתמוגג. ודמעה דקה יורדת לו בלב. אני אומר, היום אני חושב על זה, ואני אומר, אני כמעט באותו מאבק כל הזמן, כי הדברים שאני מתעסק בהם הם כאילו נחותים. מתעסק ב-SLMs וזה, ואני יוצר מזה, זה משהו שהוא קרנבל, אבל גם אני כל הזמן בדיונים עם עצמי על, סליחה, מה שאני עושה זה אומנות. וכשאנשים באים, ואני הולך להתראיין או לזה, לא קורה כזה הרבה, אבל כשזה קורה, אני... אז השאלה היא תמיד, כאילו, מה זה מעניין אותך? למה אתה עושה את הדברים האלה? ובמקומות האלה אני, אמנם, זה לא דומה לקומיקס, אבל אני חושב שבזמנו הוא היה באיזה מאבק כל הזמן להוכיח לאחרים, אבל בעיקר לעצמו, שמה שהוא עושה זה אומנות. זה לא שטויות של ילדים, וזה לא שרבוטים, וזה לא קקי פיפי. אפילו במקום הזה אני מרגיש שאנחנו מתקשרים, שזה נורא מצחיק, כי בשנים שהוא חי, המאבק שלי איתו על... לא קיים, כי זה היה בדמיון שלי, היה על זה, כאילו על גבוה נמוך, על מה ראוי ומה לא ראוי. לגיטימי לראות גיא פינס, לא לגיטימי זה, לצייר זה בסדר, וזה זה לא בסדר. לאכול מלא שוקולד זה רע, כאילו אנחנו כל הזמן היינו בראש שלי, במין למדוד מה, מה, מה ראוי ומה לא ראוי.
ומה היה מחוץ לראש שלך במציאות?
בן אדם מאוד עסוק, שלא, בשביל ליצור לכם את כל הדברים שאהבתם, שכולנו שילמנו מחיר, ואתם חייבים לנו בגדול. בגדול, כולם חייבים לי.
לא התעשרת קשות מכל מה שנשאר.
מהכסף שהלך לפנזין. בואי נגיד, אף אחד מאיתנו לא זכה יותר מדי, ובכל זאת אשכנזי, אשכנזי פריבילג. אז יש דירה.
אוקיי.
יש דירה. אני לא אשקר, לא אגיד שנפלנו לעוני, אבל הוא בהחלט בזבז את כל הכסף שלו על החוברת הזאת. הלוואי שלא. אבל הוא כן.
לא, כי אמרת שנשארו המון עבודות.
עבודות, כן. אנחנו לא מנסים לא למכור. זה קשה למכור. רגשית. וגם לגלות מי קנה זה לא קל אף פעם. כי בא לך למכור לגוד גייז, ולגוד גייז אין כסף, בדרך כלל. ויש אנשים טובים שקנו ציורים, זה נפלא, זה כיף, אבל זה הופך לקצת שוק מסחרה. אחותי תהרוג אותי, סליחה, כן. לא, אנחנו רוצים למכור, פשוט בצורה שאנחנו על זה, ושאנחנו יודעים מה אנחנו מוכרים, ושגם, שזה יהיה מאוזן, שאנחנו יכולים למכור גם לאנשים שאין להם כסף, עכשיו פוסטר, או במחאה חילקנו את הפוסטר של הברווז, אני אופטימי.
של עדיין אופטימי?
כן. ואנחנו כאילו מנסים לאזן, למצוא דרך לא למות מעוני, לא לגמרי להתמסחר, להתמסחר, אפילו לא להתמסחר, למסחר את המת.
אתם מדברים עליו הרבה?
אחותי יותר, כשאנחנו נפגשים זה לא... לפעמים אני ואחותי מדברים, אבל לשנינו זה מורכב. כל אחד מאיתנו היה יחסים מאוד אחרים איתו גם, אז המשותף הוא קטן. וכשאנחנו נפגשים משפחה, בקושי. לא חושב שאנחנו מצטטים או נזכרים, או עברו יותר שנים. החיים שלי עכשיו, אני בטח כולם מדברים על זה פה, כמות השנים שעברה מאז שכאילו עברו 18 שנה, אז יותר שנים אני חי בלי אבא שלי, וגם אם להיות דרמטי, גם השנים שהוא חי, לא מאוד, לנוכחות לא הייתה סופר דומיננטית. אני חושב שבמובן הזה יצאתי קצת בזול, כי חסרונו הורגש הרבה לפני חסרונו. אני אומר את זה באמת כדבר טוב, זה נשמע כאילו רע, אבל...
הייתה לך הזדמנות להתאמן.
כן. זה לא היה סופר, עכשיו וואו, אנחנו עוברים מ-100 ל-0. אז כן, אבל יוצא לנו לדבר עליו לפעמים.
ויש לך גם זיכרונות טובים?
יש מלא, אני חושב שציירתי פה תמונה שוב של בן אדם שהמצאתי קצת, אבל זה בעיה עם הזיכרונות, כי... סליחה, כל דבר אני הורס, אבל מרגיש שבשביל לשחזר את הדברים האלה, אני צריך לחזור לגיל 16, למצוא את המחשב שלי מגיל 16, לחבר אותו לחשמל, לגלות שהוא לא עובד, לשלוח אותו למעבדה, הם יחלצו ממנו, חילצת פעם קבצים עם מחשב מת?
היום, במקרה.
באמת?
כן.
מה חזר לך, ג'ייפגים קרועים? מה חזר? קבצים קרועים.
כל מיני דברים, כן.
אז זה מרגיש לי כזה, שאת מקבלת קונן עם חתיכת פריים וחתיכת תמונה וקובץ אחד שלא נפתח. בשביל להיזכר באבא שלי, אני צריך את המוח שלי מגיל 16, שלמזלי טיפה התפתח, והוא כבר לא מה שהיה, והוא לא עסוק במתי מתחיל טלנובל הבאם, ומה קרה בשיר שלנו. תודה לאל שהמוח קצת התאחה. אז זה כאילו, אני לא יכול אפילו לדמיין, קשה לי להיזכר אפילו איך הוא נראה או נשמע, וגם קשה לי לדמיין מה הוא ראה או שמע ממני. כלומר, זה לא מרגיש שהוא ראה אותי, גם פיזית. אני מרגיש שכאילו, אני לא הבן אדם הזה. נראה לי, שהייתי בגיל 16, אז כל התמונה מעוותת. כאילו, העיניים שראו אותו, הם עיניים שראו אותו, שמחוברות למוח מאוד מאוד קטן ומוזר. והעיניים שראו אותי, ראו מישהו בשלבי בצק חי מאוד. אז כאילו הכל נורא מעוות עד כדי כך שאני לא בטוח שזיכרונות שלי הם יעברו פוליגרף. אבל יש זיכרונות טובים. היה בשנתיים שההורים שלי היו פרודים וגרתי אצלו במיטה שהוא לא שם לי. היה ימים שהיינו הולכים... כאילו חיים אורבנים כאלה, שהולכים לבתי קפה והולכים... הלכתי איתו לכל דבר, כאילו זה קצת היה מה שאבא שלי עשה, וגם אני לצערי מתחיל לעשות זה, להצמיד אנשים לפעולות שאתה צריך, כלומר, אני צריך ללכת לסופר, אז זה אני עם הבן שלי, אני כבר אתפור. אז הלכנו יחד לדברים האלה, כל דבר שהיה ברייק מהעבודה, היה איתי. בהול, זה היה לא מעט בשנתיים האלה. וגם הסטודיו הפך להיות משהו הרבה יותר פתוח, הדירה הקטנה, ישנו באותה מיטה. אז אוטומטית, כמו באח הגדול, לא היה לנו ברירה, אלא טיפה לדבר יותר. אני חושב שגם יותר הצחקתי אותו, ויותר הצחיק אותי, והייתי שותף קצת טיפה לעבודה שלו, כלומר לצבוע, להכין לו, והעבודה חיברה בינינו.
מה צבעת ומה הכנת?
ביום שהוא מת צבעתי מדור. אמרתי לך, וצרבתי דיסק, והדיסק לא עבד, ואז רבנו, ואז הוא מת. אבל צבעתי מדורים לספר שלו, אז כאילו מצאנו נקודות השקה, שגם אני חושב שהם היום מלוות אותי, כלומר, שזה דרך עבודה גם, לעבוד ביחד, ולעבוד בצוות, שזה דבר שאני נורא אוהב, לעבוד בצמד. אז כאילו זה התחיל להתבשל. זה פשוט קצת ירד מהקיריים לפני שזה התפשל. אבל היה מלא טוב, היה מלא צחוק. אני גם זוכר שאמרתי עצמי בזמן אמת, כאילו, תכתוב את הדברים האלה, כי אתה תשכח.
וכתבת?
לא. הייתי עסוק בלאכול אחרי שהוא מת. אני גם חושב שרציתי לכתוב את הדברים, כי לא היה לי המון. כי ידעתי גם שאין לי המון. גם בגלל הגיל וגם בגלל הסיטואציה. אני חושב שאבא שלי באמת אהב אנשים שהם לא ילדים, שהם מתבגרים כבר. אז בגלל זה התחיל. כאילו, זה לא רק הנתק שהיה בינינו באופי. כלומר, זה גם זה שבאמת הייתי ילד. כאילו, לא היה המון מה לעשות איתי כשהייתי ילד. את לא מבינה, הוא היה עסוק נורא. כן. אבל כן, יש זיכרונות יפים, יש דברים מצחיקים, יש יום שהוא שרף את הבית, יש דברים נדנדרים.
אתה הוא שרף את הבית.
פעם אחת הוא הכין שניצלים. הוא נורא ניסה להיות אבא, זה היה קצת נוגע ללב בשנתיים האחרונות. פתאום למד להכין אוכל, לשאול את הילדים שלו מה שלומם. הוא עושה דברים כאלה. זה היה יום אחד שהכין שניצלים, והוא שכח לחבות את השמן הרותח. ופתאום הגיעה שכנה בצרחות, ולא השכנה שהרסתי לה את החיים. שכנה אחרת, נפלאה, אסיה. היא באה ואמרה, הבית נשרף, שימו לב. הוא למד להיות אבא, אז היו מלא דברים מצחיקים, כאילו... זה כמעט סיטקום כזה של אנשים שפתאום מגלים שיש להם ילד. אז זה קצת כזה.
סיטקום שאתה מתכוון לכתוב פעם?
אוי ובוי, חס ושלום. מקווה שלא. מקווה מאוד שלא. בכל שזה יקרה כשיהיה לי כישרון. לכתוב, לא יודע, לא יודע. אני קצת נמנע מלעשות דברים שקשורים אליו. זה מרגיש לי שיש לי עוד קצת דברים לעשות שקשורים אליי לפני...
אבל הסכמת לבוא לדבר איתי.
זהו, ואז בדרך אמרתי, שיט, זה על אבא שלי. זה פסה. כבר הייתי על הרכבת. אז לא משנה, אז באתי.
אבל האמת היא שדיברנו עליך.
נכון, עוד יותר גרוע. מרקסיסט, דוחה, כל נפש. לא, אני לומד שלדבר עליי ולדבר עליו, הדברים הם קשורים, וזה לא משהו שפשוט אתה יכול לגזור החוצה. ולהשלים עם זה לקח הרבה, 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 הרבה זמן, אפילו שזה כל כך מובן מאליו היום, אני מצחיק אותי שאני צריך בכלל להגיד את זה, שאנחנו קשורים.
התחלנו בכבד והגענו לכבד מאוד.
לשטויות, כן.
כן, טוב. אז בכל אופן, הרבה תודה שבאת בכל זאת.
יכולתי לעצור את הרכבת.
נכון.
לא עצרתי.
אז אני אסירה תודה על זה.
כן. תודה.